ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
מכוחה של ירושלים זוכים אנחנו בזכות מיוחדת, מרוממת, לשבת בצוותא ביום הגדול הזה עם אהובינו ואהוב כל בית ישראל, הרב חנן פורט לאורך ימים ושנים. הרב חנן יליד גוש עציון, שפונה מביתו עם נפילת הגוש בדלת באייר תשנ"ח, זכה בעיני בשר לראות בשוב בני הגוש הביתה. בכוח תורת יבנה וירושלים שספג, הניע בפיקחות ובחוכמה את כל מפעל ההתיישבות במרחבי ארץ ישראל, זכות יחידאית ומיוחדת ששמורה לו ותעמוד לו. בנוסף, גלגלה עליו ההשגחה העליונה להיות לוחם בפלוגה של המ"פ גיורא אשכנזי, שהוא מרבה להזכיר אותו כאן בסמוך בהר הזיתים. ומכוח כל הנקודות שהזכרנו, הרב חנן הוא הנשמה של ירושלים, וזכות מיוחדת מיוחדת לנו שהוא משתתף איתנו כאן בעצרת המיוחדת הזאת. הרב חנן, בבקשה.
קודם כל, אני מתרגש מאוד. דבר שני, בתשין קו זין, בחודש אדר תשין קו זין, התקיים כנס של כיתות י"ב של ישיבות בני עקיבא אצלנו בישיבה. ובכנס הזה, אני מבקש לזכור את התאריך, לא אמרתי, אדר תשין קו זין, אדר תשין קו זין. ובכנס הזה התקיים פאנל, ובין המשתתפים היה חנן גדול מרבן שמו, לפחות בשבילי, והוא אמר כך, אני מצטט את דבריו: כל אחד מאיתנו צריך לראות את עצמו כחייל ששוכף לרגלי הר הבית כדי לכבוש אותו. אני מבקש לזכור מתי, אדר תשין קו זין, ובאייר תשין קו זין היה הוא בין החיילים האלה. בכלל הביטוי שוכב לרגלי הר הבית כדי לכבוש אותו, בימים ההם המילה לכבוש דבר שהוא שלנו עוד לא היה, עוד לכבוש עוד לא היה מילה גסה. בתשין י' ג', בקיץ תשין י' ג', קימה תנועת בני עקיבא מחנה קיץ ארצי בשם כובשי כנען. זה היה תוכן של המחנה, כיבוש ארץ ישראל, השם כובשי כנען. כשאתה כובש מאחרים את מה ששייך לך, את מה שהוא שלך, זה למיתו של דבר שחרור. וכשאני שומע שהכיבוש משחית את נפש הנוער, כשאומרים לנוער ששחרור ארץ ישראל זה כיבוש, זוהי השחתה של נפש הנוער. בזה משחיתים את נפש הנוער, כי מעפתים אותו. אז אנחנו היום נמצאים ביום ירושלים, ביום בו חזרנו הביתה, חזרנו הביתה לירושלים, לארץ ישראל, וזה לא מקרה, כי ירושלים היא הפסגה של כל ארץ ישראל. כי חז"ל אומרים, ירושלים ארץ ישראל כולה מקופלת תחתיה. חזרנו הביתה ואנחנו נמצאים בבית, ואנחנו פה בוודאי, מכאן אנחנו לא רק זועקים, ארץ ישראל היא שלנו, ירושלים היא שלנו, ושלנו אין תהיינה. גם כשהמצב הוא קשה, שאנחנו זועקים ממעמקי לב השם הושיע, אנחנו מקדימים ואומרים מתוך אמונה שלמה, כי בחר השם בציון יבא למושב לו, כי יעקב בחר לו ישראל לסגולתו, ומתוך כך כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב.
מוריי ורבותיי, רעיי ואהוביי, ובראשם מורי רבי הרב חיים דרוקמן, שמשלו שלי. לא חשבתי לפתוח בכך, אבל כיוון שהוא ציין את הדברים, אני רוצה לספר לכם את אפיזודה. יחסית התחוללה הזמן קצר לאחר מלחמת ששת הימים. הייתה זו באותם ימים ועידה של המזרחי והפועל המזרחי, ואנחנו שכבר היינו בגוש עציון היינו צירים נאמנים, ובראשם עמדה כאולה בן יהודה, זוכרים אותה? אישה יקרה, אשת להקפידות שקדושת הארץ והדבקות בה הייתה נר לרגלה. אנחנו עד באותם ימים הערכנו מאוד את השרים ואת תקני העדה. עמדנו אז בשורה הראשונה ומחינו כפיים. מוישה חיים שפירא, זיכרונו לברכה, איש נכבד נשוא פנים, דיבר אז על הצורך לברר את דרכנו אחרי מלחמת ששת הימים, ואנחנו ניתנו אוזן. מוישה חיים שפירא היה אדם מאוד מתון, אם אפשר לכנות זאת כך, ולא בדיוק ראה את הדברים עין בעין איתן. הוא התחיל לדבר על כך שיש צורך לעתים לשקול את הדברים, מה אפשר, מה אי אפשר, מה צריך לקבל, ומאיכן אולי גם אפשר לסגת. ותוך כדי דיבור הוא אמר, יש גם לפעמים שצריך לומר, תן לי יבנה וחכמיה. אז לא יכולתי עוד להתאפק. וכילד צעיר בן 25 בסך הכל, זעקתי כפיו. מה אנחנו אחרי החורבן? אתה משווה אותנו ואומר לנו, תן לי יבנה וחכמיה. הסתכל בי למויש חיים שפירא, בפיקחון, אולי קצת גם באירוניה ובלגלוג, ואמר לי, אולי תגיד לי בחור צעיר, למה אתה משווה את הדור הזה? אמרתי לו, אני משווה אותנו לדור כובשי כנען. כך חשתי, וכך אני חש גם כיום. לא פחות מאשר דור כובשי כנען. אבל אם דור שכנן, בראשם עומד המנהיג הדומה למלך, הרי הוא יהושע בן נון, וכשהחלה מלחמת ששת הימים, עדיין עמדנו ביסוד שבמלכות, יתר דיוק, במלכות שביסוד, שהיא מלכותו של יהושע בן נון, ביום ירושלים אנחנו עוברים פאזה. ממלכות שביסוד לחסד שבמלכות. כי אנחנו עולים לירושלים. אל השבוע השביעי, אל המלכות, אל מקדש מלך עיר מלוכה. אל דוד המלך שאומר, שמחתי ואומרים לי, בית השם נלך. זה לא פשוט, זה לא מובן מאליו. יש כאלה שלא מבינים בכלל מה יסוד, מה זה מלכות, אבל האמת לא זזה ממקומה. ממלכות שביסוד, מלכותו של כובש כנען, אנחנו עוברים לחסד שבעולמות, ובחסד מתחילים לספור את הספירה המופלאה שמסתיימת בהסתלקותו של דוד המלך ומלכות שבמלכות, וכאולה שאין עוד כמוה. מוריי ורבותיי, לא אוכל עכשיו להרחיב דברים, הלב הומה, הנפש יוקדת, אבל אולי אני רוצה מעט מן המנעט להעיר בנקודה המיוחדת הזאת. על הפסוק שיר המעלות לדוד, שמחתי באומרים לי בית השם נלך. על הפסוק הזאת הזה יוקדת שאלה שלכאורה אין לה תשובה. כיצד מעלה דעתו דוד לדעתו לומר בית השם נלך? הרי באותם ימים עדיין בית השם לא בנוי. אפילו כשדוד המלך מבקש לבנות את המקדש, נאמר לו, דברים רבים שפכת, לא תבנה בית נשמע. על פי פשוטו של מקרא אני רוצה לומר, אין כאן נזיפה בדוד. אף על פי שהרמב"ם בשמונה פרקים כך מבאר את הדברים, אין זה פשוטו של מקרא. עובדה היא שדוד המלך זוכר את אמירה נפלאה מידי נתן הנביא, שאומר בידך אשר יצא ממאיך הוא יבנה בית תשמי. אבל לפניהם צריך להבטיח את ביטחונו של עם ישראל, את בניינו האיתן, וגם אם הדברים כרוכים במלחמות, ונטעתיו ושכן תחתיו, ולהוסיפו בני אדם עוולה עוד לענותו כאשר בראשונה, ועד בנך אשר יצא ממך, הוא יהיה איש מנוחה, הוא יבנה בית נשמע. אתה עדיין נמצא בעידן של מלחמות, עוד לא הגיע העידן לבינה. ודוד המלך מקבל את הדברים, הוא מבין שזהו רצונו של ריבונו של עולם, לא כעונש, אלא כמהלך אדיר, שבעקבותיו עוד תגיע שעת מלואה. תגיע השעה שנגיע בית מלואה. ובכן אפשר שעדיין לא הגיעה השעה ועדיין יש לבסס את הביטחון ואת ההתיישבות ואת המלוכה עד שנגיע למקדש מלך עיר מלוכה. אבל דוד המלך אומר, שמחתי באומרים לי בית השם נלך. אני שמח כשאני רואה שיהודים עמדי אומרים בוא נלך אל בית השם. אני אומר את הדברים על פי פשוטו של מקרא, אני מכיר את כל המדרשים, ואני אומר אין מקרא יוצא מדי פשוטו. שמחתי באומרים לי, אני שמח שאני יודע שיהודים נחשפים לבנות את הר הבית, ועדיין גם אם עוד רבה הדרך ויתח חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, אפילו דור או שניים. עצם העובדה שיהודים אומרים ריבונו של עולם, אנחנו כבר רוצים ללכת לבית השם, אנחנו רוצים להכין את הדרך, הלך נפש הזה עצמו מלא את מלבו של דוד שמחה עצומה. שמחתי ואומרים לי, בית השם נלך. נחשפה וגם קלטה נפשי לעצות השם. ליבי ובצרי ירננו אל אל חיים. עוברי בעמק הבכה, גם שהולכים בין הבכאים, וגם אם גם תרצו מבחינה נפשית, עוברים הרבה דברים שכרוכים בבכים. עוברי בעמק הבכה, מעיין ישתו. הולכים לזמרי למעיינות שאין להם שיעור. גם ברכות, ואתם מורה, ילכו מחיל אל חיל, יראה לאלוהים בציון. ותעשו לי באמירה אישית, שאני מאמין שאמירה אמיתית, המורה הגדול שמורה לנו את הדרך, ועליו אני אומר גם ברכות שאתם מורה, הלא מורנו ורבינו הרב, קורס זכר צדיק לברכה, וממשיך דרכו, הרב צודק, גם ברכות שאתם מורה, ומתוך כך ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. את הדברים האלה צריכים לקרוא באורות, והם מאירים לנו את הדרך. גם ברכות יעתם עובד. ילכו מחיל אל חיל, ותלכי מידי חכמים, אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. מגבת פניהם אל הקודש, יראה אל אלוהים בציון. מתוך הדברים האלה אני בא להעיר, אומנם במילים מעטות, מבחינת ואתה מחזיק את המעובה, משהו ממלחמת ששת הימים שלה זכינו, וביום ירושלים זכינו ליפול על פנינו, לשחוק ולבכות גם יחד ושוב השם ציון, ועומדנו נוכח הכותל המערבי וליבנו הומה אל הקודש, אל מקדש מלך ירמיהו. צריך לזכור, מלחמת ששת הימים בכלל לא הגיעה כמלחמה של גאולה וישועה. היא הייתה מלחמת קיום על הנפש, על נפש האומה, ומול אותו גוי שחצן, רשע מרושע, גם על אבי נאצר, שהתאמר להיות נשיא קאם, שאמר לו פחות מאשר אנחנו מכריזים מלחמת ג'יהאד, וגם התאים היסודית, כך ציטוט מדבריו, השמדת המדינה. לא הבנו את דבריו כטקטיקה, והם לא היו טקטיקה, אפילו לא אסטרטגיה. זאת הייתה מהות רצונו. אמרו לכו ונכחידה מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. באותם ימים רוב רובו של העם לא חשב על ירושלים, אבל הוא ידע המבחן שעומד בפנינו להיות או לא להיות. וחשוב בשעה שאנחנו מגיעים לירושלים למקדש מלך עיר מלוכה, לזכור את היסוד, לזכור שראשית לכל הייתה מציאות שבה הסיסמה שרווחה באוהלי הצבא הייתה לא עוד שואה, לא פחות מכך. הנדבך היסודי היה מלחמה לחיים ולמוות. ודווקא מתוך כך, ממעמקי נשמתו של העם, נתגלה עוז וגבורה שאין כמותה. מתוך לא עוד שואה הרגשנו שהגורל שעל כף המאזניים מחייב אותנו בחסדי השם ידבר לעשות את כל אשר לאל ידינו, וידענו בעומק נפשנו לא עוד שואה. הפסוק אומר פרשת בחוקותיי, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין לכם. פסוק מיד אחר מכן, ורדפתם את אויביכם. כל כך מוזר, איזה מין שלום זה אם רודפים את האויבים. אז גם זאת צורת ניצחון, אבל איפה פה השלום? יש פה בשורה גדולה, שרק שוטים שמדלגים על כל השלבים לא מבינים אותה. עדיין לא הגענו למציאות האידיאלית, עדיין לא קטטו חרבותם לעתים וחנותותיהם למסבירות. לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. עוד יש זאבי ערב שנמצאים סביבנו. עוד יש כאלה שרוצים להשמידי. אבל הרמב"ן אומר, וכמה הוא ישר. ונתתי שלום בארץ, שלום בידיכם, שלא תלחמו איש באחיו. שלום בבית, זה השלום שלפני הכל. בתוכו גם יגיע שלום עולמי, ועוד יגיע שלום של מחיתתו. שלום ביניכם, זה לשונו של הרמב"ן, שלא תלחמו איש באחיו. וכך היה מלחמת ששת הימים. אין ספרדים, אין אשכנזים, אין שמאל, אין ימין, אין עשירים, אין עניים, כאיש אחד בלב אחד. שלום ביניכם, ותוך כדי עיצומה של המלחמה, היה באמת שלום. במובן הכי יסודי והכי בסיסי שלו. ועוד דבר אומר הרמב"ן, ונתתי שלום בארץ, אם תהיה מלחמה, נעתיק אותה לשטח האויב, ונקיים בעצמנו, ארדוף אויביי ואשיגם. שלום בארץ במובן הגיאוגרפי. גם זה נתקיים במלחמת ששת הימים. באופן פרדוקסלי, היה שלום תוך עיצומה של המלחמה. לא נתנו לאויב להכות דווקא הראשונה, כדי שנהיה יותר טובים ויותר צודקים. עשינו את הדבר שכל כך התבקש לאור מגמת האויבים להשמידנו. רדפנו את אויבינו, והם עמדו נדהמים מול העוצמה ומול העוז. ובסופו של דבר הוכו בשישה ימים. זאת הייתה מלחמה שכולה בחינת ארדוף אויביי ואשיגם, לא אשוב את קלותם. אפשר שהדברים היו כרוכים במידה לא מבוטלת גם בטעויות, כי המהירות לעתים שילמנו עליה מחיר. במיוחד המעבר לירושלים, שלא היה מוכן כדי בי. אבל מעל הכל עמדה התדהמה של עמי הערב. והארדוף אויביי ואשיגם, שאפיין את כל מלחמת ששת הימים, הביא לשלום בארץ. במובן העמוק של המושג. אבל כל זה כעל וכאפס מול האמת העמוקה של שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך, יהי שלום בחילך, שלווה באמנותייך. שלום ההולך הלוך ואור אל מקדש מלך עיר מלוכה. קומץ עם מתוך האפרה. במלחמת ששת הימים עברנו פאזה. ואותם אלה, רובם אחרי של העם, שבכלל לא הבין אלא את הצורך במלחמת קיום לבן נשמד. בשעה שתותחיו של חוסיין החלו להפגיז את קו התפר, את ירושלים, לא נעשו כעת בסיבות האלוקיות שהביא אותו לכך. ובשעה שמותקו מפקדי היקר אמר, עכשיו משנים את כל התוכניות ועולים לירושלים, הרגשנו לפתע שאנחנו עוברים פאזה, וממלחמת קיום אנחנו עולים בקודש למלחמה של גאולה. ובאוטובוסים המאובקים מדרכים הכלכלות שבהם עלינו לירושלים, שרנו בקול צרוד ועם המון זיופים את השיר ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינו. הרי בצנה הזאת, אם מותר לומר, נעמי שמר, כששאלתי אותה בשעתו, מאיפה זה בא לך? אמרה, אני לא יודעת, נפשי שמעתי. ההשקעה הזאת היא שהביאה אותנו תוך ירושלים. שמחתי ואומרים לי, בית השם נלך, ומתוך כך, כביכול בקפיצת הדרך, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים. מוריי ורבותיי, כל כך קשה לי, והייתי רוצה להרחיב דברים על האש הגדולה שיקדה בנו, על ימי הבשורה, על הצלילים האלה שכאילו נלקחו מתוך סיפור מן התנ"ך. אבל זאת צריך לומר, גם השיבה לירושלים וגם גאולתה של ירושלים היו כרוכים בייסורים. וירושלים ירחה ברחמים תשוב, עוד לא נתקיים בנו אדום. ברחמים תשוב אמרנו, אבל בדרך גבעת התחמושת שבה הקזנו דמים מרובים, הדרך מהר הצופים להר הזיתים שבפופעתי אוגוסטה ויקטוריה נפל מפקדי היקר בסמוך אליי, המ"פ גיורא אשכנזי, ואני כקשר מ"פ עומד ברגע הראשון נדהם, כדור קלה במצחו של גיורא והוא פשוט נפל צעדים סורים ממני, ולא ידעתי נפשי באותה שעה, והנה אני שומע את זעקתו של הסמך מפה שלנו, מכחורים. חנן, חייבים להמשיך, אסור לעצור. ואני רץ, וכששבנו החפשים ניסו לטפל בו, אבל הם קבעו את מותו. וכך, שעין אחד בוכה והשנייה צוחקת. אני מתבונן בהר הבית ורואה אותו כאילו עולה דמות מן התנ"ך, עם השערים, עם המגדלים, עם הצריכים. תמונה שלקוחה מתוך התנ"ך. עין אחת בוכה והשנייה צוחקת. ואנחנו עולים דרך שער האריות אל הבית ואל כותל המערב. ולפנינו מלחמת ששת הימים גאולת ירושלים. ובשעה שאני עומד נוכח הכותל עם כל אחיי ורעיי הצנחנים, שוב אני חש את הדעות המעורבות ושמחה שאין כמותה. רעיי ואהוביי, באותה שעה נפרצה מריצה של ברזל בין ישראל לבין אביהם שבשמיים. שוב, לא רק אנשים שהגיעו את עצמם דתיים, אנשים שלא ידעו מהי תפילה, זכו באותה שעה לפריצת דרך שאין כמותה, בשלושת המובנים שלה. פריצת דרך במובן הכי פשוט, ירושלים חזרה להיות בידינו, העיר חוברה ליחדה. במובן שני, במובן האנושי, חברתי, לאומי, ישראל שעושה כל ישראל חברים, עיר שחוברה ליחדה. ומעל הכל, באותה פריצת דרך מופלאה שבין ישראל לבין אביהם שבשמיים, שאי אפשר להבין אותה בשום מונח רציונלי. רק כדי להמחיש את הדברים, אספר לכם. לידי עמד סמוך לכותל, ישאל, ג'ינג'י, חברמן, בן קיבוץ השומר הצעיר, הוא עומד ליד הכותל ולא יודע נפשו. לוחש באוזני, חנאי, מה אומרים? ואני אומר לו, כשאני סמוך אל הכותל, תתפלל. והוא אומר לי, חנן, אני לא יודע להתפלל. אמרתי לו, אז תגיד שמע ישראל. אז הוא אומר לי, אבל אני לא יודע להגיד שמע ישראל. ואז אני אומר לו, אז תגיד אחריי. אני אומר שמע. והוא צועק ושואל שמע. אני אומר ישראל, הוא אומר ישראל. אני אומר השם אלוקינו, הוא אומר השם אלוקינו. אני אומר השם אחד, הוא אומר השם אחד. קריאת שמע כזאת עוד לא קראתי בימי חיי. זאת הייתה אותה פריצת דרך. ואל תספרו ואומרו שהדבר הזה נשכח. דברים כאלה לא נשכחים לעולם, גם אם לעתים באים ימים שבהם נדמה כאילו נשכחו הדברים. דרך משל, גם בחג מתן תורה, בעצם עמד הר סיני, כשישראל אומרים נעשה ונשמע, כשכל העם רואים את הקולות, יגידו קטני אמונה, אנשים יהודים, אז מה, אחרי 40 יום עשו את העגל? זו אמת. אבל אחרי אלפי שנים, הבשורה שכל העם רואים את הקולות לא תמה ולא עבדה. ועוד נזכה לה, ועוד נזכה להיות בחג מתן תורה, כי אמת, גם אם מבקשים לצמצם אותה או לחסות אותה, היא אמת נצחית, שעוד נשאיר עליה את שירת הלוויים, בשעה שנעמוד במקדש פנימה, במקדש פנימה, ונאמר את שירת הלוויים. שמחתי ואומרים לי, בית השם נלך, ונדע שבזכות ירושלים, מקדש מלך, עיר מלוכה, עוד נזכה לקומץ עם מתוך האפך, רב לך שבט ועמק הבכה, והוא יחמול עלי חמלה. אור גדול עוד על ציון נזרח, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. אור חדש על ציון תאיר, ומתוך האפלה, ומתוך החשיכה, נזכה לקנה אחריך ושוחה. אור זרוע לצדיק ולישקי לב שמחה. תודה רבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.